אדם מגיע לשלב בדרך הרוחנית שלו, ההבנה שלו של ריקות היא עוד לא ישירה, היא אינטלקטואלית, אבל היא כבר כל כך עמוקה שהוא כבר לא יפתח לו כתב, ולכן הוא לא יכול כבר לגדוע את מקור החסד. ואומרים על אדם כזה שהוא כבר די בטוח להגיע להיער. ופה יש דיון, וזה נושא מאוד חשוב שמדבר עליו בעתיד, בהרחבה. אז עכשיו רק בקיצור נמרץ. אנחנו הזכרנו בקורסים אחרים את חמש אבני הדרך שכל אדם עובר בדרך הרוחנית שלו, בדרך שלו להערה, וזה אמור לגבי כל אדם. כל אחד מאיתנו, בין אם הוא כרגע לומד דרמה, שהוא עדיין רחוק מדרמה, במהלך הקריירה הרוחנית שלו, שיכולה להימשך הרבה גלגולים, יעבור את חמש אבני הדרך האלה. ואלה נקראות חמש הדרכים, אנחנו פה משתמשים במילה דרך, דרך בבודיזם מתכוונים גם להישג רוחני. אז חמש הדרכים בהתפתחות הרוחנית של כל אדם, זה דרך הצבירה, זאת אומרת, הדרך הראשונה, הדרך השנייה היא דרך ההכנה, הדרך השלישית היא דרך הראייה, הדרך הרביעית היא דרך התרגול, והדרך החמישית, היא נקראת דרך חמישית, היא כבר לא דרך, זה הדרך שבה אין יותר למידה, תום הלמידה. אז יש חמש דרכים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור במלואן, כדי שהוא מגיע להערה. ורק לתת קצת אינדיקציה, אולי מישהו זוכר, מתי עולים על דרך הסבירה, על דרך הראשונה? מתי בכלל מתחיל התהליך? מישהו זוכר?
כשעושים רנאפי הישבים.
כן, נכון מאוד. כשמפתחים את התפנית לכיוון הרוח, את הרנאנציאשן, שזה מתפתח במלואו, אז השלמנו את הדרך של הצפירה. מתי משלימים את הדרך של ההכנה? מה מציין את ההשלמה של דרך ההכנה?
Realization of emptiness.
Intellectual realization of emptiness. הבנה אינטלקטואלית מלאה של ריקוד. אחר כך הדרך השלישית, דרך הראייה, זאת הבנה ישירה של ריקוד. התנסות ישירה בריקוד. והדרך השלישית, זו דרך הראייה, היא קצרה מאוד. כל כולה בערך יממה. אנחנו עובדים עידנים על גבי עידנים כדי להגיע לדרך השלישית, וכל כולה היא יממה. ואחר כך יש עוד הדרך של התרגול, יכולה לתגן בחיים האלה, ויכולה לקחת עוד כמה גלגולים, אבל בודדים, לא הרבה. דרך כלל לא יותר משבע. ובה מתרגלים מה שראינו בדרך הראייה, ואז מגיעים להערה. הדרך החמישית היא כבר בעצם הערה. השלב השני, שלב ההכנה. בשלב ההכנה אנחנו מפתחים הבנה אינטלקטואלית של ריקות. עולה כזה מתעמק את ההבנה של ריקות. דרך לימוד, דרך יוחור, דרך קריאה, דרך חשיבה וגם דרך מדיטציה. בשלב הזה של ההכנה יש לו תתי שלבים, ואחד מהם שהוא השני מהסוף נקרא שלב הפסגה, למרות שזה יש אחד מעליו, אבל הוא נקרא פסגה בכל זאת. אדם שמגיע לשלב הזה, ההבנה שלו של ריקות היא עוד לא ישירה, אבל היא כבר כל כך עמוקה, שהוא כבר לא יפתח לו כתב. ולכן הוא לא יכול כבר לגדוע את מקור החסד. ואומרים על אדם כזה שהוא כבר די בטוח להגיע ליד. אז בהקשר הזה הזכרתי את חמש הדרכים, ודיברנו על גדיעה של שורשו של החסד. אז עכשיו השאלה היא, האם אפשר לתקן את המעוות? האם אפשר לחבר בחזרה? אבידם הקושה משתמשים במילים של לחתוך, לגדוע, לכרות את מקור החסד. במהיה לא מדברים על גדיעה כל כך כמו שהם מדברים על נזק. הם לא אומרים שנגדע מקור החסד, הם אומרים שהוא ניזוק מאוד. הלוקטה למשל, או הכעס כלפי בודיסטווה, יכולים לגרום לנזק רב למכלול הזה של חסד שצברנו עד הלום. במהיינה הם אומרים שזה לא שהזרעים האלה של חסד שנצברו בעבר, עכשיו לא יפשילו לעולם. או שהם יפשילו במידה פחותה יותר. זה לא כך. המובן שבן נזקים, עכשיו אנחנו עוברים למהיינה, יצאנו רגע מאבידם הקושה. במהיינה הם אומרים שהיכולת שלהם להפיק תוצאות נפגמה בצורה קשה. כשאנחנו מדברים על מה שהלוקטה עושה על פי המהיינה, זה שהיא פוגעת, מזיקה בצורה קשה, ליכולת של הזרעים הקרמיים הטובים האלה מחיים קודמים לשאת פרי טוב. ובעידן הקושה אומרים שהם נמחקו. יחד עם זה, למרות שהם אומרים שהם נמחקו, הם אומרים שיש דרך להחזיר אותם. ודרך אגב, אם נחזור רגע למעיינה, כמו שאנחנו יכולים לפגום בכוחו של זרע טוב לשאת פרי, אנחנו גם יכולים לפגוע בכוחו של זרע רע לתת פרי. גם הדרך הזאת קיימת, המעיינה טוענת ששני הדברים נכונים. אפשר לגרום לפגיעה בזרע רע, ואפשר לגרום לפגיעה בזרע טוב. הפגיעה בזרעים הרעים היא דרך טיהור.
ובמעיינה שאי אפשר לסכן, זה הדריתה היפופית, ובמעיינה זו הגישה ש... אפשר
לתקן לו? לא, לא, זה קצת מבלבל. אז אני אחזור על זה שוב. ואפילו לא נכון להגיד הינעיינה, צריך להגיד אבידם, כי לא כל ההינעיינה מאמינה באותו דבר. באבידם הקושה הם מדברים על גדיעה. במהיינה מדברים על נזק, אבל לא גדיעה. עכשיו, כשמדברים על תיקון, אנחנו חזרנו לאבידם הקושה. אז למרות שהם דיברו על לגדוע ולחתוך ולמחוק לחלוטין וכך הלאה, בכל זאת הם אומרים, יש דרכים אחר כך להחזיר את זה, לחבר בחזרה את שנקטע.
אז מה ההבדל
בעצם? ההבדל יותר באיך התהליך קורה, כשמדבר על טיהור, אז ניכנס לזה קצת יותר.
אוקיי,
תודה. אז עכשיו, שתי דרכים שמונה בידם הקושה, שדרכם אנחנו יכולים לתקן את המעוות. נאמר שאדם פיתח לוקטה, ובאבידם הקושה לוקטה זה הגורם היחיד שמוזכר כגורם שחותה חסד. נאמר שאדם פיתח לוקטה חזקה, אמונה חזקה בהכחשה של חוקי הקרמה. אז עכשיו דרכים לתקן. לפי האבידם הקושה, הדרך הראשונה, תחזרו אחריי, תטום.
תטום.
מה זה תטום?
ספק אומרים
יבד אליו. יפה מאוד. תטום פירושו ספק. על איזה ספק מדובר? נאמר אדם כשהיה צעיר ובריא וחזק והאינטלקט פעל טוב, הוא הגיע למסקנה שאין שום קשר בין המעשים שהוא עושה והתוצאות שהוא חווה. אין חוקי קרמה. אפשר לעשות מה שרוצים והתוצאות לא קשורות. אפשר לרמות ואין לזה השלכות על מצב חשבון הבנק שלי. יותר מאוחר עוברות שנים, ואדם מזדקן קצת, ואולי חשבון הבנק פוחת קצת, ואולי הגוף מתחיל לחוף קצת, ואולי הקשר החיים הולך קצת, ואדם כבר לא נמשך כל כך לתענוגות העולם הזה, פשוט כבר אין לו יכולת ליהנות מהעולם הזה כל כך. ואולי הוא כבר גם צולל בשל מחובים או מחלות שונות, ומתחיל להתגנב הספק. הוא אומר, אולי בכל זאת יש איזה חוקי קרמה, יש קשר בין מה שעשיתי לבין מה שאני חווה עכשיו. מתחיל להתגנב הספק ולא קצת. לפי אבידה מחושה, אם הספק הזה חזק מספיק, הוא יכול לעשות את הקישור מחדש עם מקור החסד שלו. אז זה הגורם הראשון. הספק בלוקטה, אם הוא מתעורר ואם הוא חזק מספיק, זה מספיק כדי לתקן את המזק. באופן חלקי. הגורם השני מדקק את המזק לגמרי. תחזרו אחריי, נפה.
נפה.
נפה פירושו ודאות. זיהוי נכון וודאי. זיהוי שיש בו מה שאנחנו קוראים
תפיסה נכונה.
אנחנו קוראים צמא. אדם, אחרי שאתה לא לוקת, ואחרי שעבר את השלב של הספק, מגיע לזיהוי נכון ואומר, נכון, יש טוב ורע, יש קשר בין סיבה ומסובב, בין מה שאני עושה ובין התוצאות שאני חווה. הוודאות הזאת מחזירה לגמרי את
שורש
החסד. יש נושאים אחרים שמחופים ברידים, תקראו שם, אני לא אעבור להם עכשיו. הם עושים שם הבחנה בין לוקטה חזקה יותר ולוקטה חזקה פחות. הם נכנסים לשאלה מתי נחווה את התוצאות של גביעת החסד. כלומר שאדם פיתח לוקטה, מתי הוא יחווה את התוצאות של הלוקטה הזאת, את הקריטה הזאת של חסד. אז נכנסים שם למועד, זה תקראו. האם יש עוד שאלות? סיווג נוסף של קרמה. כאמור, באבידה מקושה יש הרבה סיווגים שאנחנו לא נמנה אותם בקורס הזה. והסיווג הזה מדבר על קרמה שמשליחה ולעומת קרמה שמשלימה. שקילה, קרמה שמשליחה. למה הכוונה? זו הקרמה שמשליחה אותנו לחיים הבאים שלנו. מבין ששת צורות של קיום בסמסרה, הקרמה הזאת בוחרת עבורנו באיזה צורת קיום נחיה בגלגול הבא. לפי אבידה מקושה, יש קרמה אחת בחיים האלה שהיא הקרמה הכי חזקה, והיא זו שתשלח אותנו לצורת הקיום הבאה שלנו. גישה זאת לא מקובלת בסקולות היותר גבוהות, אבל ככה זה מתואר באבידה מקושה. התקולות היותר גבוהות, בכלל כל ההרגלים שלנו והמעשים שלנו במהלך כל חיינו ביחד קובעים מה תהיה הקרמה המשליחה. באבידה מקושה במפורש הם אומרים שזה יהיה מעשה אחד גדול וחשוב וחזק, והוא זה שישלח אותנו לגלגול הבא. במהיאנה מדברים על החשיבות המכרעת של רגע המוות. מהיאנה יש דגש על מה קורה ברגע המוות ואיך זה משפיע לאן מגיע. הסוג השני של קרמה, דוק ג'קילה, זו קרמה שמסיימת או משלימה. אם הקרמה המשליחה זורקת אותנו לצורת הקיום הבאה שיהיה לנו, הקרמה המשלימה משלימה את הפרטים. והאבידה מקושה מביאים את הדוגמה של צייר אומן, שיש לו הרבה תלמידים שמתלמדים אצלו, אז הם משווים את הקרמה המשליחה למה שעושה הצייר האומן, שהוא בא ועושה סקיצה של התמונה. ואחר כך, הקרמה המשלימה, זה כאילו התלמידים המתלמדים, שהם ממלאים את הפרטים בתמונה, את הצבעים השונים ואת הפרטים השונים. אז הם אומרים, באבידה מקושה, שהקרמה המשליחה זה מעשה אחד חשוב שעשינו בחיים האלה, שיקבע את צורת הקיום הבאה שלנו. לעומת זה, מכלול כל המעשים וההרגלים שפיתחנו, והחסד שצברנו, העוולות שצברנו בחיים האלה, יקבעו את הפרטים של אותו קיום. ומה שמבדיל בין קרמה משליחה לקרמה משלימה, לפי הבידה מהקושה, זה העוצמה של הקרמה. כאמור, הגישה הזאת של מעשה אחד לא מקובלת על המשכלות היותר גבוהות, והן טוענות שמכלול המעשים שלנו בחיים האלה ובחיים קודמים, כולו ישפיע על הגלגול הבא שיהיה לנו. עכשיו, יש עניין של החשיבות שמייחסים במהיאנה לרגע של המוות. אסכולות שלמות בבודהיזם, הפילטי בפרט, מאוד מתרכזות ברגע המוות. יש זרמים שמלמדים את ספר המתים הטיבטי, ומדגישים את האלימות שלו, ואני לא יודעת את זה מכלי ראשון, כי בעצמי לא עברתי את הדרך הזו, אבל בדרכים האלה, למשל, הם נותנים דוגמה, אם ברגע המוות, מישהו יקריא לך את ספר המתים הטיבטי, אם למדת אותו קודם, זה יכול להנחות אותך לגיגול מוצלח בעתיד, לאחר המוות. המסורת שבה אני לומדת, וממנה באו המורים שלי, קודמת, למשל, שספר המתים הטיבטי הוא לא לגמרי נכון. במסורות הזאת ישנם טקסטים שהם דומים במקצת לספר המתים הטיבטי, שהם כן נכונים, אבל לא נוטים ללמד אותם בלימודים פתוחים. והסיבה היא שמלמדים שרגעי המוות הם רגעים מאוד קשים. הם הרגעים הכי קשים בחיים שלנו. יש כאב רב שמלווה את המוות. גם אלו שמתים מה שנקרא מות נשיקה. יש כאב שהוא ספציפי למוות שקורה אחרי שאנחנו כבר מופיעים כמתים לעולם הרפואה למשל. וגם יש בלבול חושים עצום, המוח מפסיק לתפקד, יש מערכת שלמה של הזיות שמופיעה, והסיכוי באותו רגע לחשוב וליצור מחשבה ברורה שתביא אותנו לגלגול מוצלח הוא אפס, אם לא תרגלנו מאוד חזק במהלך החיים. ואם לא ממש עשינו תרגול רציני, הסיכוי הוא אפס. ולכן הם לא מתרכזים בדברים כמו למשל ספר המתים, כי הם אומרים שאין בזה תועלת. ברגעים הקשים באמת לא נוכל להפיק בזה תועלת. והדרך היחידה זה לסבור את הקרמות כרגע, לפעול כרגע, ללמוד כרגע, וליצור הרגלים עמוקים מספיק בתודעה שלנו, כדי שברגעי המוות אומנם נוכל להשתמש במה שלמדנו. זה דורש אימון מאוד מעמיק. וחשוב לדעת שרגע המוות יש לו שני אספקטים. האספקט האחד דיברנו שהוא רגע קשה ביותר. הוא קשה ביותר מבחינת מה שקורה לנו בגוף ומה שקורה לנו במוח ובמיינד וכך הלאה. מצד שני הוא גם רגע של הזדמנות יוצאת דופן. זה רגע שבו נפתחים ערוצים שכרגיל הם סגורים לגמרי במהלך חיינו. וזה רגע שאומנם אפשר לראות בו ריקות ישירות, ואומנם אפשר להגיע בו להערה, בתנאי שתרגלנו בצורה מאוד רצינית במהלך חיינו. אחרת אין לזה שום סיכוי. אז הרגע הזה הוא חשוב, ובטנטרה בכלל אנחנו מתרגלים הרבה מאוד על מנת לנצל את הרגע הזה. ואני מאוד מקווה שכולכם תגיעו ותצטרפו אליי ללימוד הזה. אבל כאמור, בלי אימון מספיק, רק מזה שקראנו משהו, לא תהיה לנו שליטה על הרגע. מה שקובע אז, זה הקרמה שצברנו. שזה בכל מקרה נכון. אבל אז יש לנו יותר שליטה על מה קורה ברגע האחרון. אחרת, המכלול הזה של הרגלים שרכשנו, וכל המכלול של קרמה שצברנו, הוא זה שיכריע עבורנו ברגעי המוות, לאן נלך בכיוון הבא.
דבורה, לפי הבידה בקושה, מה הוא המעשה הקרמטי החשוב?
כן, אז לפעמים שאל, מהו המעשה הקרמטי החשוב? אתה בטח מתכוון, מהו אותו מעשה על פי הבידה בקושה שישליך אותי או ישלח אותי לגלגול הבא שלי? לפי הבידה בקושה, הוא אותו מעשה שיש בו העוצמה הכי גדולה. אז מזוכרים, דיברנו בשיעורים הקודמים על הדרך הקרמית ועל כל השלבים שמשלימים את הקרמה, שעושים אותה לשלמה, שזה כלל למשל זיהוי נכון, המחשבה שמלווה, ביצוע מעשה, לקחת בעלות על המעשה, והרגשות שמלווים את המעשה, האובייקט של המעשה וכך הלאה. כל הפרטים שעושים את זה שלם. ככל ומלווה בכוונה עמוקה יותר, ברגש עמוק יותר, והשלמנו את כל הפרטים, אתר מלא מלאה יותר, לפי הבידה מקושה. והאחת, שהיא חזקה ביותר, היא זו שתשלח אותנו לגלגול הבא. כאמור, בסקולות הגבוהות יותר, לא מקבלים את זה שזה רק מעשה אחד שיקבע. הם אומרים שהמכלול, את כל מה שעשינו בחיים, ההרגלים הכי חזקים, איפה שיש את הרגשות הכי חזקים, האנרגיות הכי חזקות, המוטיבציות הכי חזקות, ואלו שעשים אותם שוב ושוב, אם אתם זוכרים, אחד הגורמים שמחזק קרמה, זה מעשה שעושים אותו שוב ושוב, זה אחד הגורמים החשובים, בנוסף לאובייקט ולמוטיבציה. אז ככל שיש יותר גורמים כאלה שמצטרפים והופכים את הקרמות ליותר חזקות, יש הצטברות כזאת שקובעת את הגלגול הזה.
יש לי שאלה עוד בקשר למעשה האחד הזה.
כן, שכאמור אנחנו מכחישים את זה באסכולות הגבוהות יותר. כן.
יש סיפור של יהודה מדברת, נדמה לי שהוא נקרא שריקה על איזשהו נער שלא היה מתחיל ולא מהתורה, וגם לא ידע להתפלל, ושרק בבית הכנסת, וכל הקהל חשב שזה חילול יום כיפור. וכל הקהל חשב שזה חילול הקודש מעין כמוהו, אבל בעצם יצאה בת קול או איזושהי דרך מיתית אחרת שהבהירה שכל אחד והכניסה שלו לשערי שמיים, ובעצם אני שואלת אם יש משהו מקביל לזה, כלומר שלאו דווקא מתוך הדרך של המדיטציה והלימוד, אלא מתוך איזשהו לב, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, לב טהור, לב פתוח, לנקי, יוצאים מעשים והתנהגויות שבעצם מולידים קרמות כל כך טובות שיכולות להוביל להירע.
התשובה היא בטח, לחלוטין, עוד כן, אני מכירה את הסיפור. אותו נער, כדי שהשריקה שלו יהיה בה את העוצמה הגדולה שמתוארת בסיפור, היא הייתה צריכה לבוא באמת מלב מאוד טהור ומכוונה מאוד עמוקה. מה יצר את הלב הטהור ואת הכוונה העמוקה? זה הסתברות של הרבה חסד שאותו אדם צבר. ובחיים האלה ובחיים קודמים. הסתברות ממושכת של הרבה חסד, שהולכת ומעמיקה את הכוונה ואת תואר הלב וכך הלאה. ככה שזה לגמרי קונסיסטנטי מה שאנחנו אומרים. ואז באמת יכול להיוולד אותו מעשה שהוא כל כך גדול ועצום ששולח אותנו קדימה. זה יכול להיות לטוב וזה יכול להיות לרע. דיברנו על קרמה משליחה ועל קרמה שמשלימה. אז הייתי רוצה לפרט, יש מה שנקרא מושי, קומבינציות השונות בין קרמה משליחה וקרמה מסיימת, קרמה משלימה. מה נחשב לידה טובה ומה נחשב לידה לא טובה? אז אנחנו אומרים שיש שלושה סוגי גלגולים שנחשבים טובים ושלושה שנחשבים לא טובים. טובים זה אדם או חצי אל או אל, ולא טובים זה חיה או פרטה או בגנום. אז יש שלושה גרועים שאנחנו רוצים למנע מהם, ושדרך אגב, לקיחת נדרים ושמירה יומיומית ומקפידה על הנדרים, מבטיחה אותנו מפני נפילה לשם, על פי הבודיזם. ואני מתכוונת מהמערכת הראשונה של נדרים, של לקיחת מקלט. אלו נדרים שיש איתם דרישות שצריך למלא כל יום, למקחות זמן מינימלי, כמעט שלא מוסיפות זמן, יותר מדובר על התייחסויות שצריך ליצור בחשיבה שלנו, של כבוד לבודה דרמה ולסנגה ומה שהם מייצגים עבורנו, שזאת החוכמה, אותה החוכמה שמשמשת אותנו כשמופיע הבוץ הכועס ואנחנו לא מגיבים בשנאה. אז בעצם זה העמקה של ההבנה של חוכמה ושל ההתייחסויות לחוכמה, וכבוד לכל מה שמייצג את החוכמה הזאת. זה המהות של הנדרים של המקלט. טקס כזה לוקחים רק פעם אחת בחיים. נדרים אחרים אפשר לחזור שוב ושוב על הטקס. הנדרים האלו לוקחים פעם אחת. והם נשארים אתכם עד יום מותכם, אלא אם כן הפרתם אותם. וקשה מאוד לשבור אותם. צריך ממש לא קצת חזקה כדי לשבור אותם. והם מאוד מחזקים את היצירה של מכלול החסד, את הצבירה של מכלול החסד. הקרמות באות אז בעוצמה הרבה יותר חזקה, ולכן יכולות הרבה יותר להגן עלינו מפני נפילה ללידות לא רצויות. ויותר פשוט חריקה עמוקה יותר על הטייפ הזה הקרמטי. אז עכשיו בואו נחזור ברשותכם למושי, ארבע קומבינציות. שיט הוא שו ארבע, ומו זה קומבינציות. מילה קצרה בשביל קומבינציות. ארבע קומבינציות, בין קרמה משליחה וקרמה משלימה. אז תנו לי דוגמה, תחשבו רגע, מה יכולה להיות קרמה משליחה שהיא טובה, שהיא מצורפת לקרמה משלימה שהיא לא טובה.
אני חושב שלהיבד כבן אדם, אבל שיהיה לך מחסור ועוני כל ימי
חייך. יפה, דוגמה מצוינת. אז למשל, לידה כבן אדם זה נחשב קרמה משליחה טובה, ומה שמבדיל בין בני אדם, בין אלו שחיים טוב ואלו שחיים לא טוב, זה הפרטים, זה הקרמה המשלימה. אז למשל, אם אני נולדת כבן אדם ואני סובלת כמחסור, או שאני חולנית, או שאני דוחה בהופעה שלי, כל מיני צרות שמופיעות, או שיש לי מום פיזי או אחר, כל הצדדים הקשים בחיים של בן אדם, קרמה משלימה שהיא לא טובה, הקרמה שמשליחה לחיים של בן אדם היא מאוד טובה, כי זאת הלידה שמאפשרת להגיע להערה. דוגמה של קרמה משליחה שלילית עם קרמה משלימה חיובית.
לא.
רוצה לבית?
חתולה שלי.
כן, זו דוגמה נהדרת. להיוולד כחיה וקרמה משליחה לא טובה. אבל להיוולד כחיה שמטפלים ביפה ודואגים ליפה ונמצאת במחיצת אנשים שגם צועדים בדרך של דרמה, מכל הצורות קיום של בעלי חיים, זאת הצורת קיום שהייתי בוחרת אם הייתי נאלצת להיות בעל חיים. הלמה שלנו תמיד נותן כדוגמה את הכלב שלו, יש את כלבה טיבטית קטנה, והיא תמיד נמצאת בטמפל, בכל השיעורים, בכל הטיצ'ינג, בכל התקפים, בכל האירועים משם. והוא אומר שכל אירוע כזה זורע זרע במוחה ובמיין שלה, ויבוא יום והם יבשילו ויוציאו אותה מהקרמה הקשה מאוד של להיוולד כבעל חיים, שבאופן כללי זאת קרמה מאוד קשה, שקשה מאוד להיחלט מהעולם הזה, בדרך כלל. דוגמה שלישית, קרמה משליחה רעה וקרמה משלימה שהיא רעה. מה הכי גרוע?
להיוולד בגיהנום, להיות אחראי על הכדור.
כמעט, כמעט. למעשה, להיוולד בגיהנום ולהיות אחראי על התנור, זה דוגמה של קרמה משליחה שלילית, אבל קרמה משלימה חיובית. כי מכל צורות הקיום בגיהנום, ששם יש סבל רב, להיות שם בוס, זה פחות סבל קצת, באותו גלגול. ואחר כך סובר לו קרמה בטח קשה לאחר כך. אז המקרה שהכל רע, זה המקרה של להיוולד בגיהנום, ולפעול הגיהנום הכי נמוך, יש הרבה רמות של גיהנום, יש אחד הכי נמוך שנקרא אביצ'י בסנסקריט, ופירוש המילה זה מקום שבו העינוי בלתי פוסק, אין הפוגה אפילו לרגע אחד בעינוי, כל הזמן בעוצמה מקסימלית ולא הפסק, מיליוני שנים. אז יש כזה, אז זה הגרוע בכל העולמות. דוגמה אחרונה, כמה שהיא משליחה טובה וקרמה משלימה טובה.
להיוולד כאל ולא ליפול לגיהנום.
להיוולד כאל ולא ליפול לגיהנום. אחרי זה. כשאנחנו מדברים על קרמה משלימה, אנחנו לא מדברים על מה יהיה בגלגול שאחרי זה. קרמה משליחה תזרוק אותנו לגלגול הבא, והמשלימה תקבע את הפרטים של אותו גלגול. אז פה התשובה של להיוולד כאל ולא ליפול לגיהנום כבר הולכת שני גלגולים קדימה, זה יותר מדי.
בגבעת אלה אומרים להיוולד כבן אדם ולהכיר את זורה ולהגיע להערה.
נהדר. כן, להיוולד כבן אדם, לפגוש מורים לדרמה, לפגוש את הדרמה, ולא להתעכב בהרבה מכשולים לתרגול של דרמה, כי לא מספיק ללמוד דרמה, צריך גם ליישם אותה פועל ולהכניס אותה עמוק עמוק לזרם התודעה שלנו. אם יש לנו את התנאים לעשות את זה, אז זה הטוב ביותר שיש. ודרך אגב, כולנו כאן נורא נורא קרובים למצב הכי טוב שיש. אנחנו נורא נורא קרובים. אם אתם לוקחים את כל הספקטרום של צורות קיום וכל הקרמות המשלימות שבתוכם, אז עבורנו להיות בני אדם, להיות בריאים יחסית בגופנו ובנפשנו, למצוא מורים, למצוא דרמה, לשמוע את הטיצ'ינגס, בקנה מידה הקוסמי, אנחנו מילימטר קרובים להערה. למרות שיש לנו דרך ארוכה מפנינו, אבל אם נסתכל אחורה, זה מילימטר, זה כלום. עכשיו רק צריך לתת את הפיניש. שים את כל יהבנו שמה, ואז נגיע.
אסומה בפרחים אדויה, עם הסילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה היא אדויה, ובמינים של כל חסד בן האתם. אשר משנה אלו בנו.